כבר ידעת פרסום האמירה הזו שאמרו הפילוסופים על השם יתעלה. זה אמירה של אריסטו, שהקדוש ברוך הוא הדעה, היודע והידוע. ושלושת העניינים הללו בו יתעלה, והוא עניין אחד, שאין בו ריבוי. כן, הקדוש ברוך הוא, הוא לא מורכב משלושה, יודע, ידוע, ודעה, אלא שלושת הדברים האלו אחד בו. וכבר הזכרנו גם אנחנו את זה בחיבורנו הגדול, בהלכות יסודי התורה, בעיר הרמב״ם בפרק ב', שהקדוש ברוך הוא, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, והכל אחד. כי זה יסוד תורתנו, כמו שבארנו שם, כלומר שהוא אחד בלבד. לדעת הרמב״ם, הדבר היסודי ביותר באמונת ישראל זה אחדות השם, כמו שראינו כבר הרבה, שהרמב״ם עמל עמל מאוד בנושא הזה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מה עיקר מצוות האמונה, ואין שם דבר קדום וזולתו. ולכן, כיוון שאנחנו אומרים שהוא אחד, זאת אומרת שאין פיצול בריבונו של עולם, בין המרכיבים השונים. כן, בינו לבין דעתו, בינו לבין רצונו, בינו לבין חייו. כל הדברים האלו שאצלנו, אנחנו לפעמים מדברים כשני דברים נפרדים. המחשבה שלי, או הרצון שלי, כמשהו שהוא נפרד ממני, אצל הקדוש ברוך הוא, אחד, אין שניים. אחד ואין שני. ולכן, אומר הרמב״ם כאן וגם בהלכות יסודי התורה שם בפרק ב', אותה הלכה, לכן אנחנו אומרים, חי השם בפתח, ואין אומרים חי השם. למה לא אומרים חי השם? כי אין חייו דבר זולת עצמתו. כשאתה אומר חי זה בסמיכות, החיים שלו, זה לא נכון. זה לא שיש חיים לקדוש ברוך הוא חיים. אצלנו זה נכון, שיש לנו את החיים שלנו. והרבהרנו שלילת התארים. כן, אין חייו זולת עצמותו. דבר נפרד ממנו, ולכן אנחנו אומרים, חי השם ולא חי השם. כן? ככה מגדיר הרמב״ם, ואכן בתפילה מצאנו כמה פעמים שמשתמשים בביטוי חי. למשל, יגדל אלוהים חי וישתבח, נכון? אנחנו אומרים, יגדל אלוהים חי. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חי? אומר הרב קוק בעולה תריה עמוד נון, אצלנו, המושג חיים אצלנו, הוא לא באמת המושג חיים העקרוני. כי אצלנו חיים זה תיאור מוגבל, זה תיאור זמני. זה תיאור, במובן מסוים, שהוא כרגע בלי מוות. אבל זה לא באמת המושג האבסולוטי של חיים. התואר חי באמת מונח על שפעת חיים שהולכת ומתווספת תמיד. ברכת חיים מתמדת. זאת אומרת, חי, אצלנו, חיים זה דבר שהוא דורש תחזוק, הוא נסמך על משהו אחר. זה חיבור, זה תרכובת. ותרכובת היא תמיד חלשה, יש בה חולשה. תרכובת אתה צריך כל הזמן לתחזק אותה, היא עלולה להתפרק. אם לא מתחזקים אותה, היא עלולה לדוח. תרכובת גם באופיה, כן, אין לה דינמיקה עצמאית משלה. היא תלויה. ואילו אצל ריבונו של עולם, חי. חי זאת אומרת, זאת לא תרכובת שיש אותו ואת חייו. הוא צריך ללדוג לתחזק את הקשר הזה. אלא זו חיים במובן של דבר לעצמו, כלומר, כל הזמן חיים. כן? כמו שיש אין סוף, כמו שקדוש ברוך הוא אין סוף, אז חייו הם אין סוף. זאת אומרת, התפתחות מתמדת. שאדם מת לפעמים. זה קורה מדי פעם, שאנשים מתים. זאת אומרת שהחיים נפרדים, יש פירוד. האדם, הגוף והנשמה נפרדים אחד מהשני. זאת אומרת שיש פה משהו. אדם חולה, אדם נחלש, אבל שהחיים הם לא פשוטים. ושאני חי, זה דבר מורכב, לא פשוט. צריך לתחזק את זה כל הזמן, לאכול ולשתות ולישון. כל הזמן צריך לוודא שאכן החיים פה, לך לרופא. גם אנחנו אומרים בבוקר, מודה אני לפניך המלך חי וקיים. מגדיר הרב קוק בעולת ראייה, חי מקור. מקור החיים המוחלטים. זה לא החיים שאנחנו מכירים. כל מה שאנחנו מכירים אצלנו, זה לא חיים מוחלטים. זה משהו שהם קצת פחות מוות. זאת אומרת, זה מוות שקצת מאיר. החיים המוחלטים, כן, הם רק אצל מלך חי וקיים, הוא השם לבדו, שהוא מקור חי. כן, זה לא חיים שהם מקבלים, זה חיים שהם מקור. כן, זאת אומרת שכל החיים בעולם הם נסמכים. זה הוא יגיד גם הפרק הבא, שכל החיים בעולם הם נסמכים, לכן יש, הם דואלים. אצל ריבונו של עולם הוא מקור החיים. כאן שהוא מקור, אז אין פה, אין שניות, אין שניים. ואין ספק שכל מי שלא עיין בספרים שנתחברו בעניין השכל, ולא השיג עצם השכל, ולא ידע מהותו, אינו מבין ממנו, אלא רק כפי שהוא מבין עניין לובן ושחרות, זאת אומרת שהמבט שלו בנושא שכל הוא מבט ארצי, חומרי, מוחצן, תקשה עליו מאוד הבנת עניין זה. וכשאנחנו נגיד לו שהוא הדעה ויודע וידוע, אז הוא אומר, הוא לא מבין מה אנחנו רוצים. זה כמו אמרנו, הלובן המלובן והמלבין. זאת אומרת, משהו שהוא, כאילו יש פה איזה משחק אינטלקטואלי של נושא, נשוא ומושא ביחד. וכמה מנסחלים ימהר לסתור דברנו במשל הזה וכיוצא בו. יגיד שזה לא נכון, מה זאת אומרת, שיודע, אין דבר כזה. ויש נדמה להם שהם חכמים, ויקשה להם דבר זה, וחשבו שידיעת אמיתתו, אמיתת חיובו הוא דבר שאינו ניתן להבנה. ועניין זה הוא עניין שהוכח ולהתברר, כן, אומר רמב"ם, זה לא המצאה שלי, הפילוסופים האלוקיים, אלו שעוסקים במדעי האלוקות, עסקו בזה. וכן, לכן אני מנסה להסביר לך עכשיו, הנני להבינך מה שבערו, קצת להבין, יש פה מורה נבוכים. מה זה הוא היודע והוא הדעה והוא הידוע? דע, כי האדם לפני שידע מאומה, הרי הוא יודע בכוח. כאשר ידע דבר מסוים, כגון שתאמר שידע צורת העץ, הפריד צורתו מחומרו, וצייר בליבו את הצורה המופשטת. זו פעולת הדעה. מה זה דעה? דעה זה תהליך. תהליך של הפיכת עצם מוחשי לדבר מופשט. זה תהליך מאוד מאוד מעניין. אנחנו הופכים את המוחש למופשט. אני הולך, אני רואה עכשיו את העץ הזה, עכשיו אני עוזב, ואני לא רואה את העץ הזה יותר, ואני יודע מה זה עץ. זאת אומרת שהעץ הפך להיות מושג מילוני, כן? כמו מילה, כמו עיקרון מופשט אצלי במוח. זאת אומרת, הוא הפך ממוחש למופשט. זה תהליך של יציאה לפועל. מה יוצא לפועל? כישרון ההפשטה של האדם. כן, האדם הוא יצור שיש לו יכולת הפשטה, ועל ידי הדעה, כישרון ההפשטה שלנו מתממש. ככל שאנחנו יותר הופכים יותר דברים מוחשיים לדעה, נקרא שאנחנו יודעים יותר, זאת אומרת שאנחנו יותר מופשטים. זה עץ מופשט שבמחשבתו. ואין הדעה דבר זולת העניין הידוע. כלומר, הדעה לעולם נסמכת ונתמכת על משהו שצריך לדעת אותו. זאת אומרת שבצורה קצת פרדוקסלית אפשר לומר שהעץ קדם לדעה שלי. בעקבות העובדה שיש פה עץ, אני הפשטתי והגעתי אל המחשבה. זאת אומרת שהדעה היא אחרי הידוע. אז זה נראה כאילו הסדר ההיררכי זה שזה אני את השכל, זאת אומרת את היכולת, את היודע, את הבן אדם, הדעה והידוע. אבל בעצם, אם אתה מסתכל מבחינה כרונולוגית, אז זה הפוך. יש קודם כל את האובייקט, את החפץ, שהוא, אני עובר תהליך הפשטה, שמגיע אליי. זאת אומרת, מבחינה היררכית, אנחנו מסתכלים על האדם, היכולת לדעת והחפץ, אבל מבחינה כרונולוגית זה הפוך. כך אנחנו בנויים. כולנו, כל הזמן נותנים שמות, כן.
אפשר להסביר את זה גם תשובה שונה, אפשר להגיד שהדעה עצמה הייתה קיימת, אז הוא חשף אותה על ידי העץ.
בסדר, אבל אנחנו, אלמלא היה עץ, לא היית יודע שיש עץ.
אבל אתה חושף את זה, זה היה קיים, זאת אומרת, הדעה נחשפה.
איפה זה קיים?
הדעה, הכוח, הפוטנציאל, הוא חשף
אותה. לא, אין לי עץ בפוטנציאל, יש לי יכולת לדעת עץ בפוטנציאל. אין לי עץ בתוכי.
לא לי, בהוויה.
בהוויה, כן, אנחנו נוראים על האדם עכשיו, על השכל של האדם. האם בתוך השכל שלי עץ? יש לי בשכל את היכולת, את הפוטנציאל, להכיר עצים. אין לי עץ כבר. אני צריך להיפגש עם העץ כדי שיהיה לי עץ בראש.
למצוות.
רגע, אל תגיע למצוות עכשיו. אל תערבב את כל התורה כולה. אנחנו עכשיו בנושא חוכמה. כן. לא, אנחנו עוסקים עכשיו בחוכמה, לא במצוות.
אם שלם יודע, ידיעה כזה... למשל, תינוק, דוגמה כזו, תינוק שנולד, שבוכה, כאילו, הוא בוכה כי הוא לא יודע, אולי כי הוא יודע שיהיה לו מענה.
אני חושב שהוא לא יודע שיש לו מענה.
סתם בוכה?
הוא בוכה.
למה הוא בוכה?
הוא בוכה, זה אינסטינקטיבי. זה אינסטינקט.
זה לא נחשב ידיעה.
זה אינסטינקט. זה, הוא רעב, הוא מרגיש רעב, זה כואב לו, זה מציק לו, אז הוא בוכה. זה לא פעולה הגיונית, זה פעולה אינסטינקטיבית.
אין לו משהו אחר
בכל.
זה גם בעל... זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדו בנה לנו, שיש אינסטינקט של בכי.
שיש ידיעות שהן כאילו קיימות
באדם.
זאת אומרת, המציאות היא לא קודם
כל... זה לא ידיעה. מה אתה אומר? יש איזה משהו שהוא, נגיד, טבע בנפש שהקדוש ברוך הוא הטביע. אנחנו מדברים כרגע על... ידיעה במובן של השכלה, ידיעה במובן של הבנה. תינוק בן יומו הוא לא בר דעת, אין בו עדיין דעה.
אני חושב שמדובר פה זה רק במובן של השכל.
כן, הקוגניטיבי. זאת אומרת שבעצם תהליך הידיעה, בתהליך הידיעה, החומר קודם לרוח. החומר, המטריה, המציאות, עוברת הפשטה אלינו, אליי. מהחומר אני מגיע אל האדם דרך תהליך ההפשטה. וזה נקרא לצאת לפועל. זאת אומרת, מצד, זה נראה כאילו האדם יוציא לפועל. באמת, מה שקורה כאן, זה אומר, לא, זה המציאות מוציאה את האדם לפועל. נכון? אם לא היה מציאות, אז האדם לא היה יודע. היה מוציא לפועל את כוח הדעה שלו. הנה נתבהר, כי העניין הידוע הוא צורת העת המופשט. והיא הדעה שהושגה בפועל. ואינם שני דברים דעה וצורת העץ הידוע. כי אין הדעה בפועל דבר זולת מה שנודע. כן, הדעה היא תלויה לגמרי בעובדה שיש עץ. הדבר אשר נודעה בו צורת העץ והופשטה, שהוא היודע, כן, האדם בסופו של דבר הגיע אליו עם מידה מופשט, הוא הדעה שהושגה בפועל בלי ספק, ושכל דעה פעולתה היא עצמה. ואין הדעת בפועל דבר אחד ופעולתה דבר אחר, כי אמיתת הדעה ומהותה היא ההשגה. זאת אומרת שלעולם עולם הדעות שלנו, כל מושג הדעת והידיעה הוא קשור לידוע. כן? לעולם כל מה שנדע בכל עולם הידע שלנו הוא תלוי בידועים. אין לנו ידע במה שלא נפגשנו איתו. אבל אנחנו לא במדמה, אנחנו בשכל. מדמה זה לא השכלה. מדמה זה קליטת החושים, בסדר? אבל נגיד ככה, מדמה זה התחלת הידיעה. בוא נגיד ככה, זה התחלה של ידיעה, בסדר? התחלה של ידיעה. כן, בסדר, טוב. התחלה של ידיעה, בסדר. אי אפשר.
ספינה.
אתה חיברת ספינה ו... וציפור ביחד. אתה לא יכול להמציא משהו שאין לו, תמיד יש לו אחיזה במציאות. כל דבר שתדמיין זה בסוף חיברת דברים שקיימים.
אז זה היה לי דוגמה. כאילו למשהו מה שפשוט. הוא לא מתכוון דווקא ככה, אלא גם כל דבר שיש לו אחיזה כלשהי.
תמיד. אתה צריך אחיזה במציאות. בסדר, אני מסכים, אתם לא מתווכחים. פשוט המדמה כולל כמה שלבים. יש את השלב הבסיסי של המדמה, שזה קליטת בעצם הזיכרון הראשוני הזה. הקליטה, זה כבר חלק מהמדמה. ולכן, אל תחשוב כי הדעה בפועל דבר מה מצוי בפני עצמו נבדל מן ההשגה, וההשגה זה עניין אחר. לא. עצם הדעה ואמיתתה השגה. וכאשר תניח דעה מצויה בפועל, היא ההשגה למה שנודע. וזה ברור מאוד למי שעסק רבות בכגון עיון זה. הרי נתבהר. כי הדעה פעולתה היא השגתה, היא אמיתתה ועצמותה. אם כן, הדבר שבו הופשטה צורת העץ הזה והושגה, שהיא הדעה, הוא היודע. זאת אומרת, אין, אני היודע זה מה, מה זה, מה עושה אותי יודע? הדעות שהגיעו אליי מהידועים. אז זה בסוף הכל אותו חומר, כן? אותו חומר, רק שאני כל פעם מעביר אותו תחנה. יש את הידוע, את הדעה ואת היודע. זה אותו דבר, רק הוא עבר תחנה. אבל אין פה משהו אחר. זוהי פעולתה שבגללה נאמר עליה שהיא יודעת, ופעולתה היא עצמה, אין לזה אשר הנחנו דעה בפועל, כי אם צורת העץ. הנה נתבהר. שכל זמן שהייתה הדעה מצויה בפועל, הרי הדעה היא הדבר הידוע. נתבהר כי כל דעה, פעולתה שהיא אותה יודעת והוא עצמותה. אם כן הדעה יודע וידוע, זה דבר אחד בעצמו לעולם. בכל מה שהיא ודע בפועל. כלומר, כשהדעה היא בפועל, ודאי בפועל, אז הדעה, היודע והידוע זה אותו דבר. זה אותו דבר רק ב... נגיד ככה, בצורה אחרת. אבל זה אותו דבר בדיוק. כל זה כשהדעה היא בפועל. כלומר, אחרי שאני יודע משהו, אז נכון לומר שאין כבר, ששלושת הדברים שווים. זאת אומרת, הספר הזה... והיכולת שלי לדעת את הספר, זאת אומרת, העובדה שאני קלטתי שיש פה ספר, והעובדה שעכשיו בתוכי יש ידיעה שיש פה ספר, זה הכל אותו דבר, זה הספר. אז יש את הספר, יש את ההפשטה של הספר, ויש את הספר שעכשיו נמצא בתוכי, אז זה הכל אותו ספר. כל זה כשהדעה בפועל, אלא מה? הבעיה או הנושא שאנחנו עכשיו באים לפתחו, יש דבר שהוא בכוח. אם נגניח שהדעה היא בכוח, אז יש פה שני דברים. כי יש את הדעה בכוח ויש את הידוע בכוח. כלומר, לפני שאני יודע את הספר, אז היה פה שני דברים נפרדים. היה את כישרון הידיעה שלי, היה פה, והספר היה פה. היו שני דברים נפרדים, שונים. כישרון הידיעה שלי זה נושא בפני עצמו. ספר זה נושא בפני עצמו. כשאני יודע את הספר, אז עכשיו הידיעה שלי והספר הפכו להיות דבר אחד. אבל לפני שנודע לי הספר, אז היו פה שני דברים. יכולת הידיעה שלי, כישרון, והספר, אובייקט. כאילו הדעה היולית של ברובן זה דעה בכוח. והעץ הזה הוא ידוע בכוח. ידוע פוטנציאלי וכוח ידיעה פוטנציאלי. זה שני דברים בלי ספק. רק אחרי שהידיעה יצאה לפועל ונעשה צורת עץ ידועה, אז נוצר האיחוד. הצורה היא הדעה. ואותה דעה עצמה שידעה בפועל ופשטה ונודעה. יוצא ככה, שכשהידיעה היא בפועל זו אחדות, כשהידיעה בכוח היא במצב מפורד. זה הגדרה פילוסופית. אנחנו נכנסים, הזהרתי אתכם שאנחנו הולכים לקראת פילוסופיה, נכון? וזו היא רק ההתחלה.
שניים הוא עוד אותו דבר, וכל אחד יפרש
ויקלוק
אותו בצורה אחרת.
בסדר. בסדר, זאת אומרת...
אם הוא עוד אותו דבר, אם...
זאת אומרת שהאובייקט, כל אובייקט הוא מורכב. יש בו כמורכבות. אז הוא כולל כמה אובייקטים. זה לא אובייקט אחד, זה כמה אובייקטים בעצם.
גם הדעות
יכולות. גם דעות, תמיד האובייקט. זה צד אחד, זה כמה אובייקטים. זה נראה אובייקט אחד, זה לא אחד. יש פה כמה.
אתה קורא
לזה שכל משכיל ומושכל. כי הוא נאמן ללשון של אריסטו. אריסטו, ככה הוא כותב. שכל מושכל. והרב קפח רוצה לתרגם כך, לערבית.
הוא המשכיל בידי,
יודע.
לא יודע, הוא גם מושכל, לא?
לא, ידוע.
ידוע,
דעה.
דעה זה השכל.
השכל.
ידוע למושכל.
המשכיל זה היודע והמושכל ידוע. כן. נראה לי שהוא הולך בעקבות הלשון היוונית והוא הולך בלשון הערבית. אני חושב ככה.
בפועל.
בסדר, יופי. מקסים. 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 יופי, הנה התקדמנו. מצוין, זה בדיוק... אתה אומר לנו דבר מאוד חשוב, שאם יש מצב של בכוח, אז גם הבפועל הוא לא ממש אחד אחד. עובדה שהיה יכול להיות לא באחד. הנה אנחנו מתקדמים. העובדה ששני הדברים האלה יכולים להיות בכוח, זה אומר שגם כשהם בפועל, זה לא אחד ממש. כי היה מציאות שלפני. יכולה להיות מציאות כזאת, תפרדת. אני גם יכול לשכוח דברים. או לא פתאום לא להבין, או לא יודע מה. כן. נכון, היא לא מכילה. יש פוטנציאל, יש לי פוטנציאל של ידיעה. כישרון שנמצא בתוכי. זה מציאות. מציאות של כישרון.
אז זה פשוט שלא יהיה, הוא לא יהיה אחד עם
הדבר. נכון.
רק כאשר
זה... טוב, אם זה פשוט.
לא, אני מתכוון כאילו, היא לא כלום הידיעה כשהיא...
מה זה אומר כלום? זה כוח. יש פה כוח.
זה יכולת.
יכולת.
יש פה יכולת.
נכון, זה רק יכול.
אין מושג
מהספר. נכון, מסכים.
אפשר עדיין לומר שכשהוא קולט הזה זה משהו אחדותי, כי נוסף הוא משהו חדש.
יחסית, יחסית. נכון, יחסית אחדותי. זאת אומרת שיש פה הבחנה מאוד 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 יסודית, שאם אנחנו נבין אותה עכשיו, זה יעזר לנו המון בהמשך הספר. בכוח זה פירוד, בפועל זה אחדות. בסדר, כשאתה אומר בכוח אמרת יש פירוד, כשאתה אומר בפועל דיברת על אחדות. כל דעה בכוח וידוע בכוח זה שניים, כל דבר שהוא בכוח הכרחי שיהיה לו נושא, הנושא אותו כוח, למשל האדם. זאת אומרת שבמצב הפוטנציאלי הפירוד הוא פירוד לשלושה. יש את האדם, בסדר? שנושא את הכוח, את הפוטנציאל לדעת, בסדר? זה הכוח, זה דעה בכוח, ויש את הדבר המעוטד להיוודע. שלושה. זאת אומרת, מצב פוטנציאלי הוא פירוד לשלושה. לא לשניים, האמת, לשלושה. כי יש את האדם, את היכולת הידיעה, ואת האובייקט. כשהאדם יודע שלושתם מתאחדים. אני יודע בעזרת הדעה את הידוע, וזה כל דבר אחד. שלושה עניינים נפרדים. רק שהושגה הדעה בפועל, נעשו שלושת עניינים אחד. ולא תמצא כלל דעה דבר וידוע דבר אחר, אלא כאשר נתפסים בכוח. הבכוח הוא הפירוד. אצלנו, בני האדם, אנחנו נמצאים לפעמים בעולם הפירוד ולפעמים בעולם האחדות. יש זמנים בחיים שלנו, או נושאים בחיים שלנו, שאנחנו בפירוד. כלפי מה שאתה עוד לא למדת, אתה במצב פירודי. כשתלמד, אתה במצב מתאחד. אז החיים שלנו מחולקים למצבים פירודיים ומצבים מאוחדים. באופן כזה שאפילו כמו שאמרנו, בשביל להתאחד, אנחנו צריכים את המציאות. אני צריך את האובייקט, שהוא נפרד ממני ואולי אפילו איזשהו מקום כרונולוגית קודם, כי בלעדיו לא הייתה לי אפשרות לדעת ולהוציא לפועל את הבכוח שלי. כל זה ביחס אל בן האדם, וכמו שנאמר פה בצדק, זה אומר עכשיו שגם כשאנחנו חיים חיים אחדותיים, הם אחדותיים חלשים, כי הם היו עלולים להיות עדיין חיים מפורדים, ואולי הם גם יהיו פעם. זה נקרא בן אדם. אז הבני האדם חיים באלמא דה פירודה, בעולם הפירוד. והם יכולים להתאחד. בין המלאכים, אומר המהר"ל מפראג, הם בפועל. ככה הוא כותב המהר"ל מפראג. שהמלאך הוא בפועל והאדם הוא בכוח. אין את השלוש, אין את השלוש. כן. כן, אין תמיד בפועל. אבל לא נעזוב רגע את המלאכים, בוא נתמקד בקדוש ברוך הוא. מה? מה? אין תמיד בפועל. אין בפועל. אבל הנושא שלנו המלאכים, בוא נחזור לקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, אין בכוח. למה אין בכוח? כי זה פירוד. א', ואמרת שהוא פירוד. בית עוד יותר גרוע, שהוא בעקבות המציאות. בעצם אמרנו שכשאתה יודע בכוח, זאת אומרת שאתה צריך את המציאות בשביל. אז מה? הקדוש ברוך הוא בעקבות המציאות, יודע בעקבות העולם. אז משתי הסיבות האלו, אנחנו לא יכולים לומר שהקדוש ברוך הוא בכוח. הקדוש ברוך הוא לא בכוח, והוא התהדר והתרומם, הוא דעה בפועל, ואין כוח בו כלל. הקדוש ברוך הוא, כשאתה אומר השמע ישראל השם על השם, השם אחד, לדעת הרמב״ם, כשהאדם אומר השם אחד, הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא בכוח. אין מושג פוטנציאלי ביחס לריבונו של עולם. זה מחזיר אותנו לפרקים הקודמים, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, לאור המציאות, חידש דברים. נודע לו שעם ישראל בסכנה, עומדים על הים, ובעקבות הידיעה, כמו נתון, אובייקט, עם ישראל על הים, מצרים, עבר תהליך מודיעין, ותגובה, חס ושלום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכוח. אז אין אחדות השם. אמרנו בפרקים הקודמים, לא יעלה על הדעת. לכן כל כך חשוב לרמב"ם להגיד, שהכל הכל מששת ימי ראשית. וגם לוחות הברית, והתורה, והכל הכל. לא נוצר שום דבר חדש. כי אם נוצר דבר חדש, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכוח. מה? נכון, נכון, מסכים. לכן, אומר רמב"ם הלכות תשובה, אתה לא יודע מה זה דעת השם. למשל, בסוגיית הידיעה והבחירה. שם הוא כותב את זה. כי אצלנו ידיעה ובחירה זה תרתי דסתרי. למה? כי כל ידיעה אצלנו היא מושג כוחני. כל ידיעה אצלנו מתחילה מיד בכוח. אז היא סותרת, אם אני יודע, זאת אומרת שזה לא בכוח, זה בפועל. ככה זה אצלנו. אז אם זה בפועל, אז אין בחירה. כי זה כבר בפועל. אז אנחנו לא אומרים, זה לא יכול להיות. אם הידיעה היא בכוח, אז יש עדיין בחירה. אם הידיעה היא בפועל, אז כבר אין בחירה. אז אנחנו אומרים, זה מתנגש לנו, ידיעה ובחירה. אומר לך הרמב״ם, עזוב, אתה לא יודע מה זה ידיעה של הקדוש ברוך הוא. הרי אפילו את המושג הפשוט ידיעה, אתה לא מבין מה זה. איך, מה זאת אומרת יודע בפועל? אתה לא יודע מה זה. אז עזוב, אל תתעסק. שם הוא כותב, אני לא יודע מה זה ידיעה. כי אפילו את המושג הכי בסיסי, מה זה ידיעה, אנחנו לא מבינים. כלפי שמיים? אני מדבר כלפי שמיים. כלפי שמיים, אנחנו לא מבינים כלום. כי אנחנו לא יודעים מה זה ידיעה בפועל ללא הפסקה. כל הזמן אנחנו לא יודעים מה זה ידיעה בפועל. כי תמיד אצלנו הידיעה היא בעקבות. היא פוטנציאלית. כן? אז לכן לא יעיתים משיג ועיתים בלתי משיג כמו שאנחנו נמצאים. לפעמים בפירוד, לפעמים באחדות. אנחנו לפעמים כאלו, לפעמים כאלו. או יש נושאים בחיים, נושאים ככים. הקדוש ברוך הוא אין אצלו. הוא דעה בפועל תמיד. חיובי, חיובי הכוונה הכרחי. שיהיה הוא ואותו דבר המושג, דבר אחד, והוא עצמותו. ועצם פעולת השגה שבה ימי יודע, הוא עצם הדעה שהוא עצמותו. הרי הדעה, ויודע וידוע, והנגש הוא תמיד. זה הדגש פה עכשיו. זה שיש יודע, ידוע ודעה, גם אצלנו יש, אבל תמיד. וזה דבר שאנחנו לא מבינים מה זה. היות הדעה ויודע וידוע אחד במספר, באמת, זה לא רק ביחס לבורא. באמת, יש לנו נקודת אחיזה. גם אצלנו בחיים יש נקודות אחדות בחיים שלנו. כל פעם שאנחנו יודעים בפועל, אנחנו קצת דומים לריבונו של עולם. כי אנחנו קצת אחד באותו רגע. כל דעה היא קצת כזאת. אף בנו, זה מבשרי, איך זה אלוקה. כן? גם בנו יש מושג כזה של יודע ודעה וידוע דבר אחד. כשיש לנו דעה בפועל. אלא מה הבעיה? שאנו יוצאים מן הכוח אל הפועל. אנחנו לא תמיד שם. אז יש לנו נקודות אלוקיות בחיים, אבל לא כל הזמן. ולא בכל נושא. בעצם כל החיים שלנו, אנחנו, יש לנו נקודות מגע עם האלוקות, אבל לא. גם השכל הנפרד. עולם המלאכים, לדעת הרמב״ם, כלומר, השכל הפועל, שכל פועל, לכאורה זה שכל שהוא לא בכוח, הוא כל הזמן בפועל, פועל, כל הזמן בפועל. אז לכאורה, השכל הפועל, כלומר עולם המלאכים, לכאורה הם בפועל, הם לא בכוח. אז מה ההבדל בין מלאכים לבין הקדוש ברוך הוא? הרמב״ם, לא, גם המלאכים זה לא הקדוש ברוך הוא, כי יש שאירה לו מעצום מלפעול. חשוב מאוד לרמב״ם להדגיש שמלאך זה לא ריבונו של עולם. מה מלאך? יש לו מעצורים. אף על פי שאין המעצור מעצמותו, זה לא כמו אצלנו. אצלנו המעצור הוא בנוי מובנה. אצל השכל הפועל זה מעצור חיצוני, חוץ ממנו. זה חולשה מסוימת לאותו שכל במקרה. זאת אומרת, גם עולם המלאכים הוא לא יודע הכל בפועל בגלל עיכובים חיצוניים. קראנו הבוקר מסילת ישרים, נכון? שהוציאו את גבריאל אל מחוץ לפרגוד. מושג. מה זה להוציא את גבריאל מחוץ לפרגוד? מחסמה לא ידיעה. למה? מה זה? אין בחירה חופשית במלאכים. אבל יש חולשות. לא בחירה חופשית, זה איזושהי חולשה. כי בסופו של דבר הם נבראים, יצורים נבראים, ובתור יצורים נבראים יש בהם מוגבלות. זאת אומרת, גבריאל הוא מוגבל. מה הוא מוגבל? גבריאל הוא כולו מידת הדין. אז הוא לא מכיל חסד. זה מוגבל. אז העובדה שהוא לא מכיל חסד גורמת לכך שיש נושאים שהוא לא יודע אותם. לא בגלל שהוא יצור פוטנציאלי, הוא לא פוטנציאלי, הוא מלאך. אבל בפועל שלו מוגבל. כי הוא מלאך של דין, הוא לא מלאך של חסד. והוא לא עושה שתי שליחויות. לא, הוא יכול הכל, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. זה לא בעיה של יכולת. הנושא הוא לא היכולת שלו. אנחנו לא מדברים על היכולת לדעת הרמב״ם, אנחנו רוצים להדגיש את האחדות. מה שמעניין אותנו זה לא היכולת האלוקית, אלא האחדות האלוקית. רק האחדות. היכולת לא חשובה. יכולת, תגיד, הקדוש ברוך הוא יכול להיות גם חומרי, יכול להיות מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותנו. נכון. מה שמנתון זה לא אי היכולת. מה של הרמב״ם חשוב זה אחדות. מצידי תגיד הקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה, רק שהוא אחד. זה הרמב״ם. ולכן כל הלהטוטים הפילוסופיים האלו, הרמב״ם לא מתרגש מהם. שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אז לא אכפת לו. עיקר שהוא אחד.
כן.
זה נכון, על זה הוא מוכן ללכת עם הפילוסופיה, לא רק מוכן, הוא הולך, הוא מעריץ את הפילוסופיה. כי במקום שהפילוסופיה מדגישה את האחדות הוא איתה, היכולת פחות מטרידה אותו, וזה אתה נוגע מנקודה שהיא מאוד תעסיק אותנו, אם תרצו, בהמשך הספר, כי לדעת הרמב״ם, כשאני צריך לבחור בין יכולת לאחדות, האחדות מעניינת אותי. הרבה יותר מעט האחדות, ובוודאי שיש יכולת. אבל לא זאת נקודת האמונה של עם ישראל, יהיו כאלו שהדגישו את האמונה ביכולת. והרמב״ם ידגיש את האמונה דווקא באחדות. זה לדעתו עיקר האמונה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, לא השם יכול. זה לא האמונה של ישראל.
ומה הוא עושה עם האבסורדים של היכולת?
לא אכפת לו. מה הקדוש ברוך הוא יכול הכל? אבל זה לא מטריד אותו. זה לא מעניין אותי. יכול ככה, יכול ככה, לא אכפת לי. זה לא פגע אמונה, כי זה לא האמונה. זה לא מעניין. מה שחשוב לי שהוא אחד. כי זה לא הנושא שלנו בתור אנשים מאמינים. אז מה? נגיד. א', זה לא נכון. הוא יכול הכל, בסדר? אבל זה לא מעניין אותי. הוא יכול להיות בכוח. זה שאני אומר שהוא לא בכוח, זה לא בגלל אי היכולת שלו. הוא יכול להיות בכוח. אבל זה שאני אומר שהוא לא בכוח, זה חשוב בשביל להדגיש את האחדות שלו. בסדר? ואין כוונתנו אתה לבאר עניין זה, זה נושא מורכב, המלאכים, נגענו בזה רק. הכוונה, הנושא המרכזי, שהדבר שהוא לא יתעלה לבדו מיוחד, המבדיל בינו לבין המלאכים, ולבין שאר כל היצורים, הגדרה, היותו דעה בפועל תמיד. בלי מעצור מלפניו להשיג. אין מעצורים, לא מצד עצמו ולא מזולתו. לא כבני אדם ולא כמלאכים. בני אדם זה מוגבלות מצד עצמם, המלאכים זה מגבלה חיצונית, מזולתו. ולכן חיובי שיהיה יודע ודעה וידוע תמיד לעולם, עצמותו היא היודעת והיא הידועה והיא הדעה. כפי שהדבר החיובי בכל דעה בפועל. חזר לעניין זה בפרק זה כמה פעמים, ושהמחשבות רחוקות מאוד מהבנת דבר זה. זה דבר שהמוח האנושי לא מצליח לתפוס. כי המוח האנושי שלנו הוא יוצא לפועל. תמיד יוצא לפועל. יוצא לקדוש ברוך הוא לא יוצא לפועל. הוא בפועל. אנחנו לא יודעים מה זה בפועל. אין לנו מושג מה זה בפועל. ואני חושב שהתחלף לך הציור השכלי בדמיון, תפיסת משל המוחש בכוח המדמה, כי מאמר זה לא נתחבר אלא מי שכבר נתפלסף, וידע מה שכבר נתברר מן הנפש וכל כוחותיה. כלומר, אני כותב לך שדברים יברור לי, שאתה תבין את הדברים בצורה שכלית, אבל אם תתפוס את הדברים בצורה דמיונית מוחשית, לא תתפוס. כי הדמיון פה... הוא לא יכול, דמיון הכוונה, התפיסה המוחשית, כן? לא יכולה בכלל להיפתח לבירורים כאלו פילוסופיים שדורשים זיכוך דעת, זיכוך מחשבה, צריך פה מחשבה קצת יותר עדינה, מצליחה להבחין בין בכוח לבין בפועל. הדמיון לא מבין מה, התפיסה המוחשית, הפשוטה, הגסה, לא מכירה מה זה בכוח ומה זה בפועל, ולא יכולה ליצור את, את כל התהליך הזה שדורש איזושהי עדינות מחשבתית. הערות הקודש, א', עמוד ת' ז'. יש צללים שמעכבים את האור. צללים רוחניים, שהם הדמיון, שלא הואר בקרני השכל, או התפעלות הרגש. אבל ישראל לא יחתו מהם. אנחנו לא נבהלים. אנחנו קשורים באור אינסוף, באחדות השלם. זה המחשבות. כן, זאת אומרת, ההשתחררות מהדמיון, שהוא מעולם המוחשית, מאפשרת לנו קצת לזכך את הדעת ולהבין יותר ויותר שיש אחד, אחד באמת, שהוא נבדל, שהוא שונה מאיתנו, שאנחנו לא כמו, שהוא באמת אחד. יוצא שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שנמצא בעולם, לא כידיעתנו, וזה נושא שהרמב״ם יעסוק בו בהרחבה בחלק ג' פרק י' ב', שם הרמב״ם ידבר על, לא סליח, גם י' ב', כן, פרק י' ב', ועוד שהקדוש ברוך הוא ודאי יודע הכל, יודע את כל המציאות, כן, הוא יודע את כל הדברים בעולם, וזאת לא ידיעה כמו שאנחנו יודעים. גם פרק ט"ז, פרק ט"ז, בעיקר במורה נבוכים חלק ג', אז הוא מדבר על ידיעת השם, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל זה לא ידיעה כמו שאנחנו יודעים אותה, אומר הרמב"ם. כי אצלנו הידיעה היא בעקבות המציאות. הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר שיודע בעולם, שקורה בעולם, זה לא יודע בעקבות. זה משהו אחר. צופה ויודע סתרנו. מביט לסוף דבר בקדמותו. כן? זה ידיעה של בסוף דבר בקדמותו, זה לא ידיעה בעקבות, זה ידיעה לפני. אנחנו לא מבינים מה זה. מה זה לדעת לפני שדבר נמצא? אתה יודע אותו, איך אתה יכול לדעת דבר לפני שהוא נמצא? כן. זאת אומרת שידיעה, לאט לאט אנחנו מבינים שהמושג ידיעה והמושג בריאה הולכים ומתחברים. שהקדוש ברוך הוא יודע, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא הכל. לכן זה קשור לפרקים הקודמים. שלא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ברא בעקבות המציאות. לא יעלה על הדעת. בעקבות המציאות נוצרה בריאה, נס, מה כן, כמו שהוא אמר, שהנביא לפעמים, יש זמנים שהנביא באחדות. אז הוא באותו רגע הוא עם דעה בפועל.
לכן, דעה בפועל מיוחדת שלא באה מהמציאות.
נכון. לכן היו פילוסופים שהגדירו, פילוסופים יהודים, שהגדירו שנבואה זה הידבקות בשכל הפועל. היו חכמי ישראל על דרך הפילוסופים שהגדירו מה זה נבואה, שהוא בעצם מידבק בשכל הפועל. זה נביא. כן, לא יכול להיות. שכל הפועל. זאת אומרת שזה, אתה קצת מלאך. זאת אומרת, יודע בפועל ברגע מסוים. כמו שגם מלאך, אבל הוא מוגבל, בסדר? אז גם אתה מוגבל. אז נביא, הוא בזה רגע של, רגע של דעה, דעה בפועל. עליונה, דעה בפועל.
מה זה שונה מדעה בפועל שאתה רואה עץ, אתה יודע
לא, זה דעה בפועל ברמה אחרת לגמרי. כי אתה יודע דבר לפני שהוא נמצא. לפני שהוא נמצא. זה משהו מעין הידיעה בפועל של הקדוש ברוך הוא. זה אחד, ממש. אתה יודע אותו ממך, מתוכך. הנביא יודע את העתיד מתוכו. כמו שאומרים, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. זה אותו עיקרון. איזה חכם רואה את הנולד? מתוכו. לא בעקבות המציאות הוא יודע. מתוך האדם הוא רואה את המציאות כמו. הנה היא פה. הוא לא יכול, בידיעה הוא לא יכול להיות יותר ממלאך. בתחום הידיעה הוא לא יכול להיות יותר ממלאך. הוא ודאי שאלה. זה נושא אחר. במובן של ההשכלה, אז המלאך הוא תמיד מעל האדם.
זה לא השכלה קוגניטיבית.
כן, שכל אלוקי. אני מסכים. זה לא עדיין לא נביא. אתה צודק. נכון. זה עדיין לא נביא, זה עדיין לא מלאך. אתה צודק. אבל בכל זאת זה משהו. קצת איזה להריח. שקצת הסדר טיפה משתנה. אנחנו לא רק בעקבות המציאות.
בגלל זה הרב אומר שמשה הוא לא גם... שמדרגת הנבואה של משה זה כמו... היה כמו מלאך
ושאילו
של
בן
אדם,
כי
הוא
יכל תמיד מתי שהוא
רוצה להתנבא.
זה דבקות מאוד גבוהה בשכל העליון. זה קשה, זה פילוסופיה באמצע היום. בטח, זה מונה ידיעת השם. חש, מה ישראל השם נקשם אחד? מה אתה אומר? השם אחד, מה זה השם אחד? זה תמצית התורה כולה. מה זה השם אחד?
זה כזה משחקים כאלה...
זה בירורים באמונת ישראל.
למה שכל פה אם לא שכל בפועל? תודה.
רק דמיון. בלי שכל, זה דמיון בלי
שכל.
איך הם תופסים את המוחשים? בדמיון. קודם דיברנו, יש להם דמיון, הם תופסים את המוחשים והם גם יוצרים קישורים. אבל לא מעבר לזה. אין להם הפשטה. יש כוח שנקרא דמיון בנפש. נכון, גם אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו יכולים לעשות עוד דבר. לקרוא לזה שם. להגדיר, זה עץ. זה שם, זה עוד תלך, זה הפשטה. החיה לא קוראת לזה בשם, אין לה שם. יש להם דמיון. בדמיון שלהם, אחרי המון אילוף, כשהם רואים לחם, הם שמעו הברה, בסדר? קול. של לחם, בסדר? ונוצר להם קישור בדמיון בין העין שרואה לחם לאוזן ששמע תנודת קול מסוימת בחלל האוויר. אז בדמיון שלהם נוצר הקישור הזה. ולכן כשאתה אומר להם לחם, אז בדמיון הם רואים לחם. זה לא שיש להם מושג מופשט שנקרא לחם. אלא הצליל, זה צליל. בסדר? הצליל הזה... מקושר עם המראה ויוצר את האסוציאציה. מה? זה אפילו לא הפשטה. זה לא, הצליל.
לא
המילה לחם, הצליל. רואים והצליל, הכל. זאת אומרת, אי אפשר ללמד חיות לקרוא. בסדר? זה הפשטה, אי אפשר באמת. אפשר רק צלילים. חיות יכולים לעבוד על צלילים ומראות. גם לא כל החיות. חיות אינטליגנטיות אפשר לעבוד גם על, על אסוציאציה בין צליל ואוכל, ומראה, וריח, בסדר? ומישוש. אז הכל זה החושים שיוצרים ביניהם אסוציאציות, קישורים. אבל אין את השלב של הפשטה, שיש מושג. אין להם מושג.
מה הבעיה לומר שאני רואה שבצורה של למד חד למד, אני יודע שזה זה?
אבל הם לא, רק כי הם יראו את הצורה הזאת המון המון פעמים, הם לא להם את המושג לחם, זה לא מושג מילוני, אלא אתה יכול לאלף אותם המון פעמים שהצורה הזאת למד חד למד, כל פעם שהם יראו את הצורה הזאת יהיה לחם. אז אחרי המון המון פעמים נוצר להם בדמיון קישור. אי אפשר ללמד אותם מופשט, שם, אין שם. הם יכולים לקרוא. הם לא יכולים, אין להם מושג, אפשר להכיל להם מושג. אתה כל תלוי באילוף המוחשי. אתה צריך לאלף אותם המון 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 פעמים, עד שנוצר הקישור בדמיון. בן אדם, אתה לא צריך לאלף אותו כל כך הרבה פעמים, הוא מבין, מופשיט, וזהו. יש לו מושג מופשט, ילד בן שנתיים מדבר. אומר מילים, מבין, זה, הוא מבין. אצל חיה אתה כל הזמן צריך את הפיזי. בן אדם אתה יכול לדבר איתו בלי פיזי.
אצל תוקי מדבר.
תוקי מדבר, הוא קולות. יש צליל, והוא מתאר קולות את הצליל, וזה טייפ. טייפ זה כבר מילה לא רלוונטית. מה שזה. כן, מותר, זה בסדר, יש לנו גם את קומת החי. אבל יש לנו עוד קומה. מופשטת יותר.
זה מה שלא מופשטת לגמרי?
כן. בהחלט, כן.
אם לך עכשיו לחם דגנים, פעם ראשונה אתה לא מתעלב.
אני יכול לומר שלהתפלל תפילת שחרית זה לחם, זה לחם חוק. בסדר? וכשאני אומר את המשפט הזה, אנשים לא עולה להם לחם בראש. כי הם עשו את המושג מופשט. אז הם יכולים להבין את זה בלי זה. בלי המוחש. בחיה אין, תמיד צריך מוחש. תלכו לגן חיות, תראו. זה ירידה לדמיון. שאדם מאבד את המופשט וחוזר לדמיון. אז זה עבודה זרה. הבעיה הגדולה של עבודה זרה זה לרדת מהאנושי לחייתי. שאני לא יכול להפשיט. אני צריך כישורים מוחשיים. אם אתה לא מתחזק את הכישורים המוחשיים, זה אילוף כזה, אז זה נגמר. אני צריך כל פעם שאני נכנס למקדש הזה, אני רואה את הפסל הזה, שומע את המוזיקה הזאת, מריח את הריח הזה, השילוב הזה בין שלושתם, יוצר לי רגשות. אז אני צריך את המוחשי הזה. זה עבודה זרה. למה אתה צריך את המוחשי? אתה לא יכול בלי לראות, לשמוע ולהריח, להיות בהתקדמות רוחנית? זה עבודה זרה. זה עבודה זרה, הבעיה הגדולה שהיא מורידה את האדם חזרה למדרגת החי. למדרגת החי. אדם יורד לחי. במקום להישאר בן אדם. אז הוא מביא, מקים עגל, צריך. אנחנו רוצים להשתחרר. שאנחנו לא תלותיים במסיבות החושיות, אנחנו עולם שלנו מופשט. יש להם דמיון לבעלי חיים, בוודאי, אבל לא יותר. צערנו הרב, והעולם האנושי בגדול הוא מאוד 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 לא אנושי. הוא מושפע יותר מדי מהדמיון, מהאסוציאציות החושיות. מושפע נורא. כי קשה היום לדבר עם בני אדם על מושג. תכנים מופשטים, אתה חייב להשתמש בקולות וריחות ומראות וכמה שיותר, ובשביל להעביר משהו שהוא בדרך כלל לא מופשט. הוא סוג של אילוף. זה מכה גדולה. כשאדם בשביל להרגיש טוב, הוא צריך תרכובת של כל מיני נסיבות חומריות בשביל להרגיש בעד, נגד, חיובי שלי. זה נורא. שזה אנחנו עם תורה, קצת להשתחרר מזה. אז זה כן תורה, דודי. זה עוזר לנו להשתחרר מהחיה, מקומת החיה. טוב, תחליטו אם אתם רוצים להמשיך להתפלסף בהמשך זה ילך ויחמיר. טוב, בהצלחה. כבר ידעת פרסום האמירה הזו שאמרו הפילוסופים על השם יתעלה. זה אמירה של אריסטו, שהקדוש ברוך הוא הדעה, היודע והידוע. ושלושת העניינים הללו בו יתעלה, והוא עניין אחד, שאין בו ריבוי. כן, הקדוש ברוך הוא, הוא לא מורכב משלושה, יודע, ידוע ודעה, אלא שלושת הדברים האלו אחד בו. וכבר הזכרנו גם אנחנו את זה בחיבורנו הגדול, בלכות יסודי התורה, בעיר הרמב״ם בפרק ב', שהקדוש ברוך הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, והכל אחד. כי זה יסוד תורתנו, כמו שבארנו שם, כלומר שהוא אחד בלבד. לדעת הרמב״ם, הדבר היסודי ביותר באמונת ישראל זה אחדות השם, כמו שראינו כבר הרבה, שהרמב״ם עמל עמל מאוד בנושא הזה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מה עיקר מצוות האמונה. ואין שם דבר קדום וזולתו. ולכן, כיוון שאנחנו אומרים שהוא אחד, זאת אומרת שאין פיצול בריבונו של עולם בין המרכיבים השונים. כן, בינו לבין דעתו, בינו לבין רצונו, בינו לבין חייו. כל הדברים האלו שאצלנו אנחנו לפעמים מדברים כשני דברים נפרדים, המחשבה שלי או הרצון שלי כמשהו שהוא נפרד ממני, אצל הקדוש ברוך הוא אחד, אין שניים, אחד ואין שני. ולכן אומר הרמב״ם כאן וגם בלכות יסודי התורה שם בפרק ב', את ההלכה, לכן אנחנו אומרים חי השם בפתח, ואין אומרים חי השם. למה לא אומרים חי השם? כי אין חייו דבר זולת עצמתו. כשאתה אומר חי זה בסמיכות, החיים שלו, זה לא נכון. זה לא שיש חיים לקדוש ברוך הוא חיים. אצלנו זה נכון, שיש לנו את החיים שלנו. כבר ביארנו שלילת התארים. כן, אין חייו זולת עצמתו, דבר נפרד ממנו, ולכן אנחנו אומרים חי השם ולא חי השם. כן, ככה מגדיר הרמב״ם. ואכן בתפילה מצאנו כמה פעמים שמשתמשים בביטוי חי. למשל, יגדל אלוהים חי וישתבח, נכון? אנחנו אומרים יגדל אלוהים חי. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חי? אומר הרב קוק בעולת ראייה עמוד נון, אצלנו המושג חיים אצלנו הוא לא באמת המושג חיים העקרוני. כי אצלנו חיים זה תיאור מוגבל, זה תיאור זמני, זה תיאור במובן מסוים שהוא כרגע בלי מוות. אבל זה לא באמת המושג האבסולוטי של חיים. התואר חי באמת מונח על שפעת חיים שהולכת ומתווספת תמיד, ברכת חיים מתמדת. זאת אומרת, חי, אצלנו, חיים זה דבר שהוא דורש תחזוק, הוא נסמך על משהו אחר. זה חיבור, זה תרכובת. ותרכובת היא תמיד חלשה, יש בה חולשה. תרכובת אתה צריך כל הזמן לתחזק אותה, היא עלולה להתפרק. אם לא מתחזקים אותה, היא עלולה לדוח. תרכובת גם באופייה, כן, אין לה דינמיקה עצמאית משלה. היא תלויה. ואילו אצל ריבונו של עולם, חי. חי זאת אומרת, זאת לא תרכובת שיש אותו ואת חייו. הוא צריך לדאוג לתחזק את הקשר הזה. אלא זו חיים במובן של דבר לעצמו, כלומר, כל הזמן חיים. כן? כמו שיש אין סוף, כמו שקדוש ברוך הוא אין סוף, אז חייו הם אין סוף. זאת אומרת, התפתחות מתמדת. שאדם מת לפעמים. זה קורה מדי פעם. שאנשים מתים, זאת אומרת שהחיים נפרדים, יש פירוד. האדם, הגוף והנשמה נפרדים אחד מהשני. זאת אומרת שיש פה משהו. אדם חולה, אדם נחלש, זאת אומרת שהחיים הם לא פשוטים. זה שאני חי זה דבר מורכב, לא פשוט. צריך לתחזק את זה כל הזמן, לאכול ולשתות ולישון. כל הזמן צריך לוודא שאכן החיים פה, לך לרופא. גם אנחנו אומרים בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. מגדיר הרב קוק בעולת ראייה, חי מקור. מקור החיים המוחלטים. זה לא החיים שאנחנו מכירים. כל מה שאנחנו מכירים אצלנו, זה לא חיים מוחלטים. זה משהו שהם קצת פחות מוות. זאת אומרת, זה מוות שקצת מאיר. החיים המוחלטים, כן, הם רק אצל מלך חי וקיים, הוא השם לבדו, שהוא מקור חי. כן, זה לא חיים שהם מקבלים, זה חיים שהם מקור. כן, זאת אומרת שכל החיים בעולם הם נסמכים. זה יגיד גם הפרק הבא, שכל החיים בעולם הם נסמכים, לכן יש, הם דואלים. אצל ריבונו של עולם הוא מקור החיים. כאן שהוא מקור, אז אין פה... אין שניות, אין שניים. ואין ספק שכל מי שלא עיין בספרים שנתחברו בעניין השכל ולא השיג עצם השכל ולא ידע מהותו ולא מבין ממנו אלא רק כפי שהוא מבין עניין לובן ושחרות, זאת אומרת שהמבט שלו בנושא שכל הוא מבט ארצי, חומרי, מוחצן, תקשה עליו מאוד הבנת עניין זה. וכשאנחנו נגיד לו שהוא הדעה ויודע וידוע, אז הוא אומר, הוא לא מבין מה אנחנו רוצים. זה כמו אמרנו, הלובן המלובן והמלבין. זאת אומרת, משהו שהוא, כאילו יש פה איזה משחק אינטלקטואלי של נושא, נסו ומושא ביחד. וכמה מנסחלים, ימהר לסתור דברנו במשל הזה וכיוצא בו, יגיד שזה לא נכון, מה זאת אומרת שיודע, אין דבר כזה, ויש נדמה להם שהם חכמים, ויקשה להם דבר זה, וחשבו שידיעת אמיתתו, אמיתת חיובו הוא דבר שאינו ניתן להבנה. ועניין זה הוא עניין שהוכח ולהתברר, כן, אומר רמב"ם זה לא המצאה שלי, הפילוסופים האלוקיים, אלו שעוסקים במדעי האלוקות, עסקו בזה. וכן, לכן אני מנסה להסביר לך עכשיו, הנני להבינך מה שבערו, קצת להבין, יש פה מורה נבוכים. מה זה הוא היודע והוא הדעה והוא הידוע? דע, כי האדם לפני שידע מאומה, הרי הוא יודע בכוח. כאשר ידע דבר מסוים, כגון שתאמר שידע צורת העץ, הפריד צורתו מחומרו, וצייר בליבו את הצורה המופשטת. זו פעולת הדעה. מה זה דעה? דעה זה תהליך. תהליך של הפיכת עצם מוחשי לדבר מופשט. תהליך מאוד מאוד מעניין. אנחנו הופכים את המוחש למופשט. אני הולך, אני רואה עכשיו את העץ הזה, עכשיו אני עוזב, ואני לא רואה את העץ הזה יותר, ואני יודע מה זה עץ. זאת אומרת שהעץ הפך להיות מושג מילוני, כן? כמו מילה, כמו עיקרון מופשט אצלי במוח. זאת אומרת, הוא הפך ממוחש למופשט. זה תהליך של יציאה לפועל. מה יוצא לפועל? כישרון ההפשטה של האדם. כן, האדם הוא יצור שיש לו יכולת הפשטה, ועל ידי הדעה, כישרון ההפשטה שלנו מתממש. ככל שאנחנו יותר, הופכים יותר דברים מוחשיים לדעה, כנראה שאנחנו יודעים יותר, זאת אומרת שאנחנו יותר מופשטים. זה עץ מופשט שבמחשבתו. ואין הדעה דבר זולת העניין הידוע. כלומר, הדעה לעולם נסמכת ונתמכת על משהו שצריך לדעת אותו. זאת אומרת שבצורה קצת פרדוקסלית, אפשר לומר שהעץ קדם לדעה שלי. בעקבות העובדה שיש פה עץ, אני הפשטתי והגעתי אל המחשבה. זאת אומרת שהדעה היא אחרי הידוע. אז זה נראה כאילו הסדר ההיררכי זה שזה אני את השכל, זאת אומרת את היכולת, את היודע, את הבן אדם, הדעה והידוע. אבל בעצם, אם אתה מסתכל מבחינה כרונולוגית, אז זה הפוך. יש קודם כל את האובייקט, את החפץ, שהוא, אני עובר תהליך הפשטה, שמגיע אליי. זאת אומרת, מבחינה היררכית, אנחנו מסתכלים על האדם, היכולת לדעת והחפץ, אבל מבחינה כרונולוגית זה הפוך. כך אנחנו בנויים. כולנו, כל הזמן נותנים שמות, כן.
אפשר להסביר את זה גם תשובה שונה, אפשר להגיד שהדעה עצמה הייתה קיימת, אדם חשף אותה על ידי העץ.
בסדר, אבל אנחנו, אלמלא היה עץ, לא היית יודע שיש עץ.
אבל
אתה
חושף את זה, זה היה קיים, זאת אומרת, הדעה נחשפה.
איפה זה קיים?
הדעה, הכוח, הפוטנציאל, הוא חשף.
לא, אין לי עץ בפוטנציאל, יש לי יכולת לדעת עץ בפוטנציאל. אין לי עץ בתוכי.
לא לי, בהוויה.
בהוויה, כן, אנחנו נוראים על האדם עכשיו, על השכל של האדם. אין בתוך השכל שלי עץ. יש לי בשכל את היכולת, את הפוטנציאל, להכיר עצים. אין לי עץ כבר. אני צריך להיפגש עם העץ כדי שיהיה לי עץ בראש.
למצוות.
רגע, אל תגיע למצוות עכשיו. אל תערבב את כל התורה כולה. אנחנו עכשיו בנושא חוכמה. כן. לא, אנחנו עוסקים עכשיו בחוכמה, לא במצוות.
אם שאדם יודע, ידיעה כזה, למשל תינוק, דוגמה כזאת, תינוק שנולד שבוכה, כאילו הוא בוכה כי הוא לא יודע, אולי כי הוא יודע שיהיה לו מענה.
אני חושב שהוא לא יודע שיש לו מענה.
סתם בוכה?
הוא בוכה.
למה הוא בוכה?
הוא בוכה, זה אינסטינקטיבי. זה אינסטינקט.
זה לא
נחשב
ידיעה.
זה אינסטינקט. זה הוא רעב, הוא רעב, הוא מרגיש רעב, זה כואב לו, זה מציק לו, אז הוא בוכה. זה לא פעולה הגיונית, זה פעולה אינסטינקטיבית.
אין לו משהו אחר בכל.
זה גם בעל, זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדו בנה לנו, שיש אינסטינקט של בכי.
שיש ידיעות שהן כאילו קיימות באדם. זאת אומרת, המציאות היא לא קודם, יש מציאות.
זה לא ידיעה. מה אתה אומר, יש איזה משהו שהוא נגיד טבע בנפש שהקדוש ברוך הוא הטביע. אנחנו מדברים כרגע על ידיעה במובן של השכלה, ידיעה במובן של הבנה. תינוק בן יומו הוא לא בר דעת, אין בו עדיין דעה. כן, קוגניטיבי. זאת אומרת שבעצם תהליך הידיעה, בתהליך הידיעה, החומר קודם לרוח. החומר, המטריה, המציאות, עוברת הפשטה אלינו, אליי. מהחומר אני מגיע אל האדם דרך תהליך ההפשטה.
אני רוצה לפועל.
וזה נקרא לצאת לפועל. זאת אומרת, מצד, זה נראה כאילו האדם יוציא לפועל. באמת, מה שקורה כאן, אני לא יודע, זה המציאות מוציאה את האדם לפועל. נכון? אם לא היה מציאות, אז האדם לא היה יודע. היה מוציא לפועל את כוח הדעה שלו. הנה נתבאר, כי העניין הידוע הוא צורת העת המופשט. והיא הדעה שהושגה בפועל. ואינם שני דברים דעה וצורת העץ הידוע. כי אין הדעה בפועל דבר זולת מה שנודע. כן, הדעה היא תלויה לגמרי בעובדה שיש עץ. הדבר אשר נודעה בו צורת העץ והופשטה, שהוא היודע, כן, האדם בסופו של דבר הגיע אליו עם מידע מופשט, הוא הדעה שהושגה בפועל בלי ספק, ושכל דעה פעולתה היא עצמה. ואין הדעת בפועל דבר אחד ופעולתה דבר אחר, כי אמיתת הדעה ומהותה היא ההשגה. זאת אומרת שלעולם, עולם הדעות שלנו, כל מושג הדעת והידיעה הוא קשור לידוע. כן? לעולם כל מה שנדע וכל עולם הידע שלנו הוא תלוי בידועים. אין לנו ידע במה שלא נפגשנו איתו. אבל אנחנו לא במדמה, אנחנו בשכל.
אבל מה ההבדל בסוף בין היכולת לדמות ליכולת להשכיל?
מדמה זה לא השכלה. מדמה זה קליטת החושים, בסדר? אבל נגיד ככה, מדמה זה התחלת הידיעה. בוא נגיד ככה, זה התחלה של ידיעה, בסדר? התחלה של ידיעה. כן, בסדר, טוב, התחלה של ידיעה, בסדר. אי אפשר.
הספינה...
אתה חיברת ספינה ו... וציפור ביחד. אתה לא יכול להמציא משהו שאין לו, תמיד יש לו אחיזה במציאות. כל דבר שתדמיין זה בסוף חיברת דברים שקיימים.
אז זה היה לי דוגמה. כאילו למשהו, מה שפשוט. הוא לא מתכוון דווקא ככה, אלא גם כל דבר שיש לו אחיזה כלשהי.
תמיד. אתה צריך אחיזה במציאות. בסדר, אני מסכים, אתם לא מתווכחים. פשוט המדמה כולל כמה שלבים. יש את השלב הבסיסי של המדמה, שזה קליטת בעצם הזיכרון הראשוני הזה. הקליטה, זה כבר חלק מהמדמה. ולכן, אל תחשוב כי הדעה בפועל דבר מה מצוי בפני עצמו נבדל מן ההשגה, וההשגה זה עניין אחר. לא. עצם הדעה ואמיתתה השגה. וכאשר תניח דעה מצויה בפועל, היא ההשגה למה שנודע. וזה ברור מאוד למי שעסק רבות בכגון עיון זה. הרי נתבהר. כי הדעה פעולתה היא השגתה, היא אמיתתה ועצמותה. אם כן, הדבר שבו הופשטה צורת העץ הזה והושגה, שהיא הדעה, הוא היודע. זאת אומרת, אין... אני היודע זה מה, מה זה, מה עושה אותי יודע? הדעות שהגיעו אליי מהידועים. אז זה בסוף הכל אותו חומר, כן? אותו חומר, רק שאני כל פעם מעביר אותו תחנה. יש את הידוע, את הדעה ואת היודע. זה אותו דבר, רק הוא עבר תחנה. אבל אין פה משהו אחר. זוהי פעולתה שבגללה נאמר עליה שהיא יודעת, ופעולתה היא עצמה, אין לזה אשר אנחנו דעה בפועל, כי אם צורת העץ. הנה נתבהר. שכל זמן שהייתה הדעה מצויה בפועל, הרי הדעה היא הדבר הידוע. נתבהר כי כל דעה, פעולתה שהיא אותה יודעת והוא עצמותה. אם כן הדעה יודע וידוע, זה דבר אחד בעצמו לעולם. בכל מה שיוודע בפועל. כלומר, כשהדעה היא בפועל, שדאי בפועל, אז הדעה, היודע והידוע, זה אותו דבר. זה אותו דבר רק ב... נגיד ככה, בצורה אחרת. אבל זה אותו דבר בדיוק. כל זה, כשהדעה היא בפועל. כלומר, אחרי שאני יודע משהו, אז נכון לומר שאין כבר, ששלושת הדברים שווים. זאת אומרת, הספר הזה, והיכולת שלי לדעת את הספר, זאת אומרת, העובדה שאני קלטתי שיש פה ספר, והעובדה שעכשיו בתוכי יש ידיעה שיש פה ספר, זה הכל אותו דבר, זה הספר. אז יש את הספר, יש את ההפשטה של הספר, ויש את הספר שעכשיו נמצא בתוכי, אז זה הכל אותו ספר. כל זה כשהדעה בפועל, אלא מה? הבעיה או הנושא שאנחנו עכשיו באים לפתחו, שיש דבר שהוא בכוח. אם נגניח שהדעה היא בכוח, אז יש פה שני דברים. כי יש את הדעה בכוח ויש את הידוע בכוח. כלומר, לפני שאני יודע את הספר, אז היה פה שני דברים נפרדים. היה את כישרון הידיעה שלי, היה פה, והספר היה פה. שני דברים נפרדים, שונים. כישרון הידיעה שלי זה נושא בפני עצמו. ספר זה נושא בפני עצמו. כשאני יודע את הספר, אז עכשיו הידיעה שלי והספר הפכו להיות דבר אחד. אבל לפני שנודע לי הספר, אז היו פה שני דברים. יכולת הידיעה שלי, כישרון והספר, אובייקט. כאילו הדעה היולית של ברובן זה דעה בכוח. והעץ הזה הוא ידוע בכוח. ידוע פוטנציאלי וכוח ידיעה פוטנציאלי. זה שני דברים בלי ספק. רק אחרי שהידיעה יצאה לפועל ונעשה צורת עץ ידועה, אז נוצר האיחוד. הצורה היא הדעה. ואותה דעה עצמה שידעה בפועל ופשטה ונודעה. יוצא ככה. שכשהידיעה היא בפועל זו אחדות, כשהידיעה בכוח היא במצב מפורד. זה הגדרה פילוסופית. אנחנו נכנסים, והזהרתי אתכם שאנחנו הולכים לקראת פילוסופיה, נכון? וזו היא רק ההתחלה.
שניים הוא אותו דבר, וכל אחד יפרש
ויקלוף
אותו בצורה אחרת.
בסדר. זאת אומרת...
אם הוא אותו דבר,
זאת אומרת שהאובייקט, כל אובייקט הוא מורכב. יש בו כמורכבות. אז הוא כולל כמה אובייקטים. זה לא אובייקט אחד, זה כמה אובייקטים בעצם.
גם הדעות
הוא מתמכר. גם דעות, תמיד האובייקט. זה צד אחד, זה כמה אובייקטים. זה נראה אובייקט אחד, זה לא אחד. יש בו כמה. כי הוא נאמן ללשון של אריסטו. אריסטו, ככה הוא כותב. שכל מושכל. והרב קפח רוצה לתרגם כך, לערבית.
הוא המשכיל
בידי,
הוא יודע.
יודע.
לא יודע, הוא גם מושכל, לא?
לא, ידוע.
ידוע,
דעה.
דעה זה השכל.
השכל.
ידוע זה מושכל.
המשכיל זה היודע והמושכל ידוע. נראה לי שהוא הולך בעקבות הלשון היוונית והוא הולך לשבון הערבית. אני חושב ככה.
לפועל. לפועל.
לפועל,
אז
האחדות
בו היא לא
מותית.
אם רק בפועל זה אחדות.
בסדר, יופי.
מקסים.
מקסים. יופי, הנה התקדמנו. מצוין, זה בדיוק ה... אתה אומר לנו דבר מאוד חשוב. שאם יש מצב של בכוח, אז גם הבפועל הוא לא ממש אחד אחד. עובדה שהיה יכול להיות לא באחד. הנה אנחנו מתקדמים. העובדה ששני הדברים האלה יכולים להיות בכוח, זה אומר שגם כשהם בפועל, זה לא אחד ממש. כי היה מציאות שלפני. יכולה להיות מציאות כזאת, תפרדת. אני גם יכול לשכוח דברים. או לא פתאום לא להבין, או לא יודע מה. כן. נכון, היא לא מכילה. יש פוטנציאל, יש לי פוטנציאל של ידיעה. כישרון שנמצא בתוכי. זה מציאות. מציאות של כישרון.
אז זה פשוט שלא יהיה, הוא לא יהיה אחד עם...
נכון, אני לא.
רק כאשר
זה... טוב, אם זה פשוט, זה טוב.
לא, אני מתכוון כאילו, היא לא כלום הידיעה כשהיא לא יודעת.
מה זה אומר כלום? זה כוח. יש פה כוח.
זה יכולת.
יכולת.
יש פה יכולת, אין פה את הדבר עצמי.
נכון, זה רק יכולת.
אין לו סגמנט הספר.
נכון, מסכים.
אפשר עדיין לומר שכשהוא קולט הזה זה משהו אחדותי, כי
נוסף
פה משהו חדש.
יחסית, נכון, יחסית אחדותי. זאת אומרת שיש פה הבחנה מאוד 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 יסודית, שאם אנחנו נבין אותה עכשיו, זה יעזור לנו המון בהמשך הספר. בכוח זה פירוד, בפועל זה אחדות.
אצל האדם.
כשאתה אומר בכוח, אמרת, יש פירוד. כשאתה אומר בפועל, דיברת על אחדות. כל דעה בכוח וידוע בכוח זה שניים. כל דבר שהוא בכוח, הכרחי שיהיה לו נושא. הנושא אותו כוח. למשל, האדם. זאת אומרת שבמצב הפוטנציאלי, הפירוד הוא פירוד לשלושה. יש את האדם, בסדר? שנושא את הכוח, את הפוטנציאל לדעת, בסדר? זה הכוח, זה דעה בכוח, ויש את הדבר המעוטד להיוודע, שלושה. זאת אומרת, מצב פוטנציאלי הוא פירוד לשלושה, לא לשניים, האמת, לשלושה. כי יש את האדם, את היכולת הידיעה, ואת ה... אובייקט. כשהאדם יודע שלושתם מתאחדים. אני יודע בעזרת הדעה את הידוע וזה כולה כל דבר אחד. שלושה עניינים נפרדים. רק שהושגה הדעה בפועל נעשו שלושת עניינים אחד. ולא תמצא כלל דעה דבר וידוע דבר אחר, אלא כאשר נתפסים בכוח. הבכוח הוא הפירוד. אצלנו, בני האדם, אנחנו נמצאים לפעמים בעולם הפירוד ולפעמים בעולם האחדות. יש זמנים בחיים שלנו, או נושאים בחיים שלנו, שאנחנו בפירוד. כלפי מה שאתה עוד לא למדת, אתה במצב פירודי. כשתלמד, אתה במצב מתאחד. אז החיים שלנו מחולקים למצבים פירודיים ומצבים מאוחדים. באופן כזה שאפילו כמו שאמרנו, בשביל להתאחד אנחנו צריכים את המציאות. אני צריך את האובייקט שהוא נפרד ממני ואולי אפילו איזשהו מקום כרונולוגית קודם. כי בלעדיו לא הייתה לי אפשרות לדעת ולהוציא לפועל את הבכוח שלי. כל זה ביחס אל בני אדם, וכמו שנאמר פה בצדק, זה אומר עכשיו שגם כשאנחנו חיים חיים אחדותיים, הם אחדותיים חלשים, כי הם היו עלולים להיות עדיין חיים מפורדים, ואולי הם גם יהיו פעם. זה נקרא בן אדם. אז הבני האדם חיים באלמא דפירודה, בעולם הפירוד, והם יכולים להתאחד. בין המלאכים, אומר המהר"ל מפראג, הם בפועל, כך הוא כותב המהר"ל מפראג, שהמלאך הוא בפועל והאדם הוא בכוח. אין את השלוש, אין את השלוש. כן, אין תמיד בפועל. אבל לא נעזוב רגע את המלאכים, בוא נתמקד בקדוש ברוך הוא. מה? מה? אין תמיד בפועל. אין בפועל. אבל הנושא שלנו המלאכים, בוא נחזור לקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אין בכוח. למה אין בכוח? כי זה פירוד. א', ואמרת שהוא פירוד. בית עוד יותר גרוע, שהוא בעקבות המציאות. בעצם אמרנו שכשאתה יודע בכוח, זאת אומרת שאתה צריך את המציאות בשביל. אז מה? הקדוש ברוך הוא בעקבות המציאות, יודע בעקבות העולם. אז משתי הסיבות האלו, אנחנו לא יכולים לומר שהקדוש ברוך הוא בכוח. הקדוש ברוך הוא לא בכוח, והוא התהדר והתרומם, הוא דעה בפועל, ואין כוח בו כלל. הקדוש ברוך הוא, כשאתה אומר השמע ישראל השם על השם, השם אחד, לדעת הרמב״ם, כשהאדם אומר השם אחד, הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא בכוח. אין מושג פוטנציאלי ביחס לריבונו של עולם. זה מחזיר אותנו לפרקים הקודמים, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, לאור המציאות, חידש דברים. נודע לו שעם ישראל בסכנה, עומדים על הים, ובעקבות הידיעה, כמו נתון, אובייקט, עם ישראל על הים, מצרים, עבר תהליך מודיעין, לתגובה, חס ושלום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכוח. אז אין אחדות השם. אמרנו בפרקים הקודמים, לא יעלה על הדעת. לכן כל כך חשוב לרמב"ם להגיד שהכל הכל מששת ימי בראשית. וגם לוחות הברית, והתורה, והכל הכל. לא נוצר שום דבר חדש. כי אם נוצר דבר חדש, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכוח. מה? נכון, נכון, מסכים. לכן, אומר הרמב"ם הלכות תשובה, אתה לא יודע מה זה דעת השם. למשל, בסוגיית הידיעה והבחירה. שם הוא כותב את זה. כי אצלנו ידיעה ובחירה זה תרתי דסתרי. למה? כי כל ידיעה אצלנו היא מושג כוחני. כל ידיעה אצלנו מתחילה מיראה בכוח. אז היא סותרת, אם אני יודע, זאת אומרת שזה לא בכוח. זה בפועל. ככה זה אצלנו. אז אם זה בפועל, אז אין בחירה. כי זה כבר בפועל. אז אנחנו לא אומרים, זה לא יכול להיות. אם הידיעה היא בכוח, אז יש עדיין בחירה. אם הידיעה היא בפועל, אז כבר אין בחירה. אז אנחנו אומרים, זה מתנגש לנו, ידיעה ובחירה. אומר לך הרמב"ם, עזוב. אתה לא יודע מה זה ידיעה של הקדוש ברוך הוא. הרי אפילו את המושג הפשוט ידיעה, אתה לא מבין מה זה. איך, מה זאת אומרת יודע בפועל? אתה לא יודע מה זה. אז עזוב, אל תתעסק. שם הוא כותב, אני לא יודע מה זה ידיעתו. כי אפילו את המושג הכי בסיסי, מה זה ידיעה, אנחנו לא מבינים. כלפי שמיים? אני מדבר כלפי שמיים. כלפי שמיים, אנחנו לא מבינים כלום. כי אנחנו לא יודעים מה זה ידיעה בפועל ללא הפסקה. כל הזמן אנחנו לא יודעים מה זה ידיעה בפועל. כי תמיד אצלנו הידיעה היא בעקבות. היא פוטנציאלית. כן? אז לכן לא יעיתים משיג ועיתים בלתי משיג, כמו שאנחנו נמצאים. לפעמים בפירוד, לפעמים באחדות. אנחנו לפעמים כאלו, לפעמים כאלו. או יש נושאים בחיים, נושאים ככים. הקדוש ברוך הוא אין אצלו. הוא דעה בפועל תמיד. חיובי, חיובי הכוונה הכרחי. שיהיה הוא ואותו דבר המושג, דבר אחד, והוא עצמותו. ועצם פעולת השגה שבה ימי יודע, הוא עצם הדעה שהוא עצמותו. הרי הדעה, ויודע וידוע, והנגש הוא תמיד. זה הדגש פה עכשיו. זה שיש יודע, ידוע ודעה, גם אצלנו יש, אבל תמיד. וזה דבר שאנחנו לא מבינים מה זה. היות הדעה ויודע וידוע אחד במספר, באמת, זה לא רק ביחס לבורא. באמת, יש לנו נקודת אחיזה. גם אצלנו בחיים יש נקודות אחדות בחיים שלנו. כל פעם שאנחנו יודעים בפועל, אנחנו קצת דומים לריבונו של עולם. כי אנחנו קצת אחד באותו רגע. כל דעה היא קצת כזאת. אף בנו, זה מבשרי, איך זה אלוקה. כן? גם בנו יש מושג כזה של יודע ודעה וידוע דבר אחד. כשיש לנו דעה בפועל. אלא מה הבעיה? שאנו יוצאים מן הכוח אל הפועל. אנחנו לא תמיד שם. אז יש לנו נקודות אלוקיות בחיים, אבל לא כל הזמן. ולא בכל נושא. בעצם כל החיים שלנו, אנחנו, יש לנו נקודות מגע עם האלוקות, אבל לא. גם השכל הנפרד. עולם המלאכים, לדעת הרמב״ם, כלומר, השכל הפועל, שכל פועל, לכאורה זה שכל שהוא לא בכוח, הוא כל הזמן בפועל, פועל, כל הזמן בפועל. אז לכאורה השכל הפועל, כלומר עולם המלאכים, לכאורה הם בפועל, הם לא בכוח. אז מה ההבדל בין מלאכים לבין הקדוש ברוך הוא? הרמב״ם, לא, גם המלאכים זה לא הקדוש ברוך הוא, כי יש שאירה לו מעצום מלפעול. חשוב מאוד לרמב״ם להדגיש שמלאך זה לא ריבונו של עולם. מה מלאך? יש לו מעצורים. אף על פי שאין המעצור מעצמותו, זה לא כמו אצלנו. אצלנו מעצור הוא בנוי מובנה. אצל השכל הפועל זה מעצור חיצון חוץ ממנו. זה חולשה מסוימת לאותו שכל במקרה. זאת אומרת, גם עולם המלאכים, הוא לא יודע הכל בפועל בגלל עיכובים חיצוניים. קראנו הבוקר מסילת ישרים, נכון? שהוציאו את גבריאל אל מחוץ לפרגוד. מושג. מה זה להוציא את גבריאל מחוץ לפרגוד? מחסמה לא ידיעה. למה? מה זה? אין בחירה חופשית במלאכים. אבל יש חולשות. לא בחירה חופשית, זה איזושהי חולשה. כי בסופו של דבר הם נבראים, יצורים נבראים, ובתור יצורים נבראים יש בהם מוגבלות. זאת אומרת, גבריאל הוא מוגבל. מה הוא מוגבל? גבריאל הוא כולו מידת הדין. אז הוא לא מכיל חסד. זה מוגבל. אז העובדה שהוא לא מכיל חסד גורמת לכך שיש נושאים שהוא לא יודע אותם. לא בגלל שהוא יצור פוטנציאלי. הוא לא פוטנציאלי, הוא מלאך. אבל הבפועל שלו הוא מוגבל. כי הוא מלאך של דין, הוא לא מלאך של חסד. הוא לא עושה שתי שליחויות. הוא יכול הכל, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. זה לא בעיה של יכולת. הנושא הוא לא היכולת שלו. אנחנו לא מדברים על היכולת לדעת הרמב״ם, אנחנו רוצים להדגיש את האחדות. מה שמעניין אותנו זה לא היכולת האלוקית, אלא האחדות האלוקית. רק האחדות. היכולת לא חשובה. יכולת, תגיד, הקדוש ברוך הוא יכול להיות גם חומרי, יכול להיות מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותנו. נכון. מה שמנתון זה לא אי היכולת. מה של הרמב״ם חשוב זה אחדות. מצידי תגיד הקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה, רק שהוא אחד. זה הרמב״ם. ולכן כל הלהטוטים הפילוסופיים האלו, הרמב״ם לא מתרגש מהם. שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אז לא אכפת לו.
אבל הוא הולך
לכיוון של ההסבר של
האחדות.
כן, זה נכון, על זה הוא מוכן ללכת עם הפילוסופיה, לא רק מוכן, הוא הולך, הוא מעריץ את הפילוסופיה. כי במקום שהפילוסופיה מדגישה את האחדות הוא איתה, היכולת פחות מטרידה אותו, וזה, אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד תעסיק אותנו, אם תרצו, בהמשך הספר, כי לדעת הרמב״ם, כשאני צריך לבחור בין יכולת לאחדות, האחדות מעניינת אותי. הרבה יותר מעט האחדות, ובוודאי שיש יכולת. אבל לא זאת נקודת האמונה של עם ישראל, יהיו כאלו שידגישו את האמונה ביכולת. והרמב״ם ידגיש את האמונה דווקא באחדות. זה לדעתו עיקר האמונה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא השם יכול. זה לא האמונה של ישראל.
ומה הוא עושים? האבסורדים
של היכולת? לא אכפת לו. הקדוש ברוך הוא יכול הכל. אבל זה לא מטריד אותו. זה לא מעניין אותי. יכול ככה, יכול ככה, לא אכפת לי. זה לא פגיעה באמונה, כי זה לא האמונה. זה לא מעניין. מה שחשוב לי שהוא אחד. כי זה לא הנושא שלנו בתור אנשים מאמינים. אז מה? נגיד. א', זה לא נכון. הוא יכול הכל, בסדר? אבל זה לא מעניין אותי. הוא יכול להיות בכוח. זה שאני אומר שהוא לא בכוח, זה לא בגלל אי היכולת שלו. הוא יכול להיות בכוח. אבל זה שאני אומר שהוא לא בכוח, זה חשוב בשביל להדגיש את האחדות שלו. בסדר? ואין כוונתנו אתה לבאר עניין זה, זה נושא מורכב, המלאכים, נגענו בזה רק. הכוונה, הנושא המרכזי, שהדבר שהוא לא יתעלה לבדו מיוחד, המבדיל בינו לבין המלאכים, ולבין שאר כל היצורים, הגדרה, היותו דעה בפועל תמיד. בלי מעצור מלפניו להשיג. אין מעצורים, לא מצד עצמו ולא מזולתו. לא כבני אדם ולא כמלאכים. בני אדם זה מוגבלות מצד עצמם, המלאכים זה מגבלה חיצונית, מזולתו. ולכן חיובי שיהיה יודע ודעה וידוע תמיד לעולם, עצמותו היא היודעת והיא הידועה והיא הדעה. כפי שהדבר חיובי בכל דעה בפועל. חזר לעניין זה בפרק זה כמה פעמים, יש המחשבות רחוקות מאוד מהבנת דבר זה. זה דבר שהמוח האנושי לא מצליח לתפוס. כי המוח האנושי שלנו הוא יוצא לפועל. תמיד יוצא לפועל. יוצא לקדוש ברוך הוא לא יוצא לפועל. הוא בפועל. אנחנו לא יודעים מה זה בפועל. אין לנו מושג מה זה בפועל. ואני חושב שהתחלף לך הציור השכלי בדמיון, תפיסת משל המוחש בכוח המדמה, כי מאמר זה לא נתחבר למי שכבר נתפלסף וידע מה שכבר נתברר מן הנפש וכל כוחותיה. כלומר, אני כותב לך שדברים יברור לי, שאתה תבין את הדברים בצורה שכלית, אבל אם תתפוס את הדברים בצורה דמיונית מוחשית, לא תתפוס. כי הדמיון פה הוא לא יכול, דמיון הכוונה, התפיסה המוחשית, כן? לא יכולה בכלל להיפתח לבירורים כאלו פילוסופיים שדורשים זיכוך דעת, זיכוך מחשבה, צריך פה מחשבה קצת יותר עדינה, שמצליחה להבחין בין בכוח לבין בפועל. הדמיון לא מבין מה התפיסה המוחשית הפשוטה, הגסה, לא מכירה מה זה בכוח ומה זה בפועל, ולא יכולה ליצור את כל התהליך הזה שדורש איזושהי עדינות מחשבתית. אורות הקודש א' עמוד ת' ז'. יש צללים שמעכבים את האור. צללים רוחניים שהם הדמיון שלא הואר בקרני השכל. או התפעלות הרגש. אבל ישראל לא יחתו מהם. אנחנו לא נבהלים. אנחנו קשורים באור אינסוף, באחדות השלם, זה המחשבות. כן, זאת אומרת, ההשתחררות מהדמיון, שהוא מעולם המוחשי, מאפשרת לנו קצת לזכך את הדעת, ולהבין יותר ויותר שיש אחד באמת, שהוא נבדל, שהוא שונה מאיתנו, שאנחנו לא כמו, שהוא באמת אחד. יוצא שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שנמצא בעולם, לא רק ידיעתנו, וזה נושא שהרמב״ם יעסוק בו בהרחבה, בחלק ג' פרק י"ב, שם הרמב״ם ידבר על, לא, סליח, גם י"ב, כן, פרק י"ב ועוד, שהקדוש ברוך הוא ודאי יודע הכל, יודע את כל המציאות. כן? הוא יודע את כל הדברים בעולם, וזאת לא ידיעה כמו שאנחנו יודעים. גם פרק ת"ז, פרק ת"ז, בעיקר במורה נבוכים חלק ג', אז הוא מדבר על ידיעת השם, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל זה לא ידיעה כמו שאנחנו יודעים אותה, אומר הרמב"ם. כי אצלנו הידיעה היא בעקבות המציאות. כשהקדוש ברוך הוא יודע כל דבר שיודע בעולם, שקורה בעולם, זה לא ידיעה בעקבות. זה משהו אחר. צופה ויודע סתרנו. מביט לסוף דבר בקדמותו. כן? זה ידיעה של בסוף דבר בקדמותו, זה לא ידיעה בעקבות, זה ידיעה לפני. אנחנו לא מבינים מה זה. מה זה לדעת לפני שהדבר נמצא? אתה יודע אותו, איך אתה יכול לדעת דבר לפני שהוא נמצא? זאת אומרת שידיעה, לאט לאט אנחנו מבינים שהמושג ידיעה והמושג בריאה הולכים ומתחברים. שהקדוש ברוך הוא יודע, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא הכל. לכן זה קשור לפרקים הקודמים. שלא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ברא בעקבות המציאות. נעלה על הדעת. בעקבות המציאות נוצרה בריאה, נס, מה פתאום? כן, כמו שהוא אמר, שהנביא לפעמים, יש זמנים שהנביא באחדות. אז הוא באותו רגע הוא עם דעה בפועל.
לכן,
נכון. לכן היו פילוסופים שהגדירו, פילוסופים יהודים, שהגדירו שנבואה זה הידבקות בשכל הפועל. היו חכמי ישראל דרך הפילוסופים שהגדירו מה זה נבואה, שהוא בעצם מידבק בשכל הפועל. זה נביא.
הרמב"ם אומר עם האישי משהו?
כן, לא יכול להיות. שכל הפועל. זאת אומרת שזה, אתה קצת מלאך. זאת אומרת, יודע בפועל ברגע מסוים. כמו שגם מלאך, אבל הוא מוגבל, בסדר? אז גם אתה מוגבל. אז נביא הוא בזה רגע של, רגע של דעה, דעה בפועל. עליונה, דעה בפועל.
מה זה שונה מדעה בפועל שאתה רואה עץ, אתה יודע בפועל?
לא, זה דעה בפועל ברמה אחרת לגמרי. כי אתה יודע דבר לפני שהוא נמצא. שהוא נמצא. זה משהו מעין הידיעה בפועל של הקדוש ברוך הוא. זה אחד, ממש. אתה יודע אותו ממך, מתוכך. הנביא יודע את העתיד מתוכו. כמו שאומרים, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. זה אותו עיקרון. מה זה חכם הרואה את הנולד? מתוכו. לא בעקבות המציאות הוא יודע. מתוך האדם הוא רואה את המציאות כבר. הנה היא פה.
הבני אדם במדרגה יכולים
בידיעה הוא לא יכול להיות יותר ממלאך. בתחום הידיעה הוא לא יכול להיות יותר ממלאך. הוא עדיין שאלה.
מלאכים
כן נקראים נקראים. אתה נושא אחר. במובן של ההשכלה, אז המלאך הוא תמיד מעל האדם.
זה לא השכלה קוגניטיבית.
כן, שכל אלוקי. אני מסכים. זה לא עדיין לא נביא. אתה צודק. נכון. זה עדיין לא נביא, זה עדיין לא מלאך. אתה צודק. אבל בכל זאת זה משהו. קצת איזה להריח. שקצת הסדר טיפה משתנה. טיפה. אנחנו לא רק בעקבות המציאות.
בגלל זה הרמב"ם אומר שמשה הוא לא גם... מדרגת הנבואה של משה זה כמו...
זה דבקות מאוד גבוהה בשכל העליון. זה קשה, זה פילוסופיה רואים את היום. בטח, זה מונע ידיעת השם. שמע ישראל השם לשם אחד. מה אתה אומר? השם אחד, מה זה השם אחד? זה תמצית התורה כולה. מה זה השם אחד?
זה משחק.
זה בירורים באמונת ישראל. רק דמיון. בלי שכל, זה דמיון בלי שכל.
איך הם תופסים את המוחשים?
בדמיון. קודם דיברנו, יש להם דמיון, הם תופסים את המוחשים והם גם יוצרים קישורים. אבל לא מעבר לזה. אין להם הפשטה. יש כוח שנקרא דמיון בנפש. נכון, גם אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו יכולים לעשות עוד דבר. לקרוא לזה שם. להגדיר, זה עץ. זה שם, זה אותה לך, זה הפשטה. החיה לא קוראת לזה בשם, אין לה שם. יש להם דמיון. בדמיון שלהם, אחרי המון אילוף, כשהם רואים לחם, הם שמעו הברה, בסדר? קול של לחם, בסדר? ונוצר להם קישור בדמיון בין העין שרואה לחם לאוזן ששמע תנודת קול מסוימת בחלל האוויר. אז בדמיון שלהם נוצר הקישור הזה. לכן כשאתה אומר להם לחם, אז בדמיון הם רואים לחם. זה לא שיש להם מושג מופשט שנקרא לחם. אלא הצליל, זה צליל. יודעים? הצליל הזה מקושר עם המראה ויוצר את האסוציאציה. מה? זה אפילו לא הפשטה. זה לא, הצליל. לא מילה לחם, הצליל. רואים והצליל הכל. זאת אומרת אי אפשר ללמד חיות לקרוא. זה הפשטה, אי אפשר ללמד. אפשר רק צלילים. חיות יכולים לעבוד על צלילים ומראות. גם לא כל החיות. חיות אינטליגנטיות אפשר לעבוד עליהן על אסוציאציה בין צליל ואוכל, ומראה. וריח, בסדר? ומישוש. אז הכל זה החושים שיוצרים ביניהם אסוציאציות, קישורים. אבל אין את השלב של הפשטה, שיש מושג. אין להם מושג.
מה הבעיה לומר שאני רגע שקבל צורה של לב התחיל ביניהם?
אבל הם לא, רק כי הם יראו את הצורה הזאת המון המון פעמים, הם לא להם את המושג לחם. זה לא מושג מילוני. אלא אתה יכול לאלף אותם המון פעמים שהצורה הזאת, לב התחיל ביניהם, כל פעם שהם יראו את הצורה הזאת, יהיה לחם. אז אחרי המון המון פעמים נוצר להם בדמיון קישור. אי אפשר ללמד אותם מופשט, שם, אין שם. הם יכולים לקרוא. הם לא יכולים, אין להם מושג. אפשר להכיל להם מושג. הכל תלוי באילוף המוחשי. אתה צריך לאלף אותם המון 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 פעמים, עד שנוצר הקישור בדמיון. בן אדם, אתה לא צריך לאלף אותו כל כך הרבה פעמים, הוא מבין, מופשיט, וזהו. יש לו מושג מופשט, ילד בן שנתיים מדבר, אומר מילים, מבין, זה, הוא מבין. אצל חיה אתה כל הזמן צריך את הפיזי. בן אדם אתה יכול לדבר איתו בלי פיזי.
טוקי מדבר.
טוקי מדבר, הוא קולות. יש צליל, והוא מתאר קולט את הצליל, וזה טייפ. טייפ זה כבר מילה לא רלוונטית. מה שזה.
כשאדם אומר לחם, הוא לא מדמיין לחם?
כן, מותר, זה בסדר. יש לנו גם את קומת החי. אבל יש לנו עוד קומה. מופשטת יותר.
עכשיו זה מה שלא מופשטת לגמרי?
כן. בהחלט, כן.
אם לך עכשיו לחם דגנים, פעם ראשונה אתה לא מתעלב.
אני יכול לומר, להתפלל תפילת שחרית זה לחם, זה לחם חוק. תכנן? וכשאני אומר את המשפט הזה, אנשים לא עולים להם לחם בראש. כי הם עשו את המושג, מופשט. אז הם יכולים להבין את זה בלי זה. בלי המוחש. בחיה אין, תמיד צריך מוחש. ילכו לגן חיות, תראו. זה ירידה לדמיון, שאדם מאבד את המופשט וחוזר לדמיון. אז זה עבודה זרה. הבעיה הגדולה של עבודה זרה זה לרדת מהאנושי לחייתי. שאני לא יכול להפשיט. אני צריך כישורים מוחשיים. אם אני לא, אם אתה לא מתחזק את הכישורים המוחשיים, זה אילוף כזה, אז זה נגמר. אני צריך כל פעם שאני נכנס למקדש הזה, אני רואה את הפסל הזה, שומע את המוזיקה הזאת, מריח את הריח הזה, השילוב הזה בין שלושתם, יוצר לי רגשות. אז אני צריך את המוחשי הזה. זה עבודה זרה. למה אתה צריך את המוחשי? אתה לא יכול בלי לראות, לשמוע ולהריח, להיות בהתקדמות רוחנית? זה עבודה זרה. זה עבודה זרה, הבעיה הגדולה שהיא מורידה את האדם חזרה למדרגת החי. מה זה מדרגת החי? אדם יורד לחי. במקום להישאר בן אדם. אז הוא מביא, מקים עגל, צריך. אנחנו רוצים להשתחרר. שאנחנו לא תלותיים במסיבות החושיות, אנחנו עולם שלנו מופשט. יש להם דמיון לבעלי חיים, בוודאי, אבל לא יותר. צערנו הרב, העולם האנושי בגדול הוא מאוד 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 לא אנושי. הוא מושפע יותר מדי מהדמיון, מהאסוציאציות החושיות. מושפע נורא. כי קשה היום לדבר עם בני אדם על מושג, על תכנים מופשטים, אתה חייב להשתמש בקולות וריחות ומראות וכמה שיותר בשביל להעביר משהו שהוא בדרך כלל לא מופשט. הוא סוג של אילוף. זה מכה גדולה. כשאדם בשביל להרגיש טוב הוא צריך תרכובת של כל מיני נסיבות חומריות בשביל להרגיש בעד, נגד, חיובי שלי. זה נורא. שזה אנחנו עם תורה, קצת להשתחרר מזה. אז זה כן תורה, דודי. זה עוזר לנו להשתחרר מהחיה, מקומת החיה. טוב, תחליטו אם אתם רוצים להמשיך להתפלסף בהמשך זה ילך ויחמיר. טוב, בהצלחה.